ברוכים הבאים וברוכות הבאות לביו-ניישן, פודקאסט על חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. אני דנה אלפרינופן, ואני ממש ממש שמחה לארח כאן איתי היום את שלומית שטיינברג-כוך, מייסדת, שותפה ומנכ"לית של פרדיקטמד. אז קודם כל, שלומית, איזה כיף שבאת היום.
איזה כיף שהזמנת אותי, שהתרגשת.
כן, גם אני, האמת, נראה לי הולך להיות פרק סופר מעניין. אבל לפני שנתחיל, נראה לי שנתחיל כמו שאנחנו מתחילים כל פרק שלנו, בזה שתספרי למאזינים ולמאזינות טיפה על עצמך.
אוקיי, אז אני היום גרה בתל אביב, ביחד עם בעלי שיחיה דניאל, שהוא גם, יש לו תפקיד ככה בכיר, הוא VP&D בסטארט-אפ בתחום הסייבר, הורים של נועם, המתוק. אני בעצם התחלתי את הקריירה, למדתי הנדסה ביו-רפואית בבן גוריון, כל הזמן צחקו עלינו שלא נמצא עבודה, קראו לנו ביו-אבטלה, ובסוף כולם הסתדרו, כי זה באמת חבורה של גאונים היו בתואר הזה, באמת אחד-אחד. ואני בעצם אחרי התואר הקמתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, הוא צמח מתוך הפרויקט גמר שלי, שבעצם בפרויקט הזה פיתחתי ביחד עם חברה, עם חן ישראלי, השותפה שלי לפרויקט, פיתחנו בעצם אלגוריתם לאבחון של מלנומה, של סרטן העור, והרעיון היה בעצם לפתח דיווייס, סוג של טייטוקר, שכולם מכירים היום, לסרטן העור, בעצם שכל בן אדם יוכל מהבית לדגום את הדגימות אור, ולראות אם צריך בכלל ללכת לרופא אור או לא.
מהמם.
כן, בגלל שזה היה ב-2011, די הקדמנו את השוק, כל מה שהיה קשור ל-AI, וטלהלף ממש לא היה שם, והמנכ״ל שככה חברתי אליו לא ממש הצליח לגייס כסף לסטארט-אפ, ואז החלטתי להמשיך הלאה, הצטרפתי למזור רובוטיקה, חברה מדהימה, שבאמת הייתה לי בית ספר מטורף לכל העולם הזה של healthcare ויזמות, ובאמת הובלתי שם מוצרים ממש מהאידיישן לקומרשל לונץ', כלומר ממש עברתי שם את כל הסייקלים שסטארט-אפ עובר, תחת מעטפת של חברה קצת יותר רצינית. וזהו, והיה לי שם 6 שנים מדהימות, עד שמטרוניק בעצם רכשה את מזור, אז הצטרפתי לאינוביישן, הייתי שם העובדת הראשונה של יחידת האינוביישן, הייתי אחראית על כל מה שקשור למשין לרנינג ול-AI, וב-2019 היה ככה הקאטון מאוד מאוד גדול, קראו לזה Medabout Data, שזה היה הקאטון שארגנו מכבי, אסטרזניקה, טבע, ג'ייביון, סליחה לא ג'ייביון, JVP, והטכניון, וככה האתגר בהקאטון הזה היה לחזות צליה, כזה אחד האתגרים. ואני נורא התחברתי לבעיה, כי היה לי חבר טוב שעבדתי במזור שהצליאקי, הבן של משה שום, שלפני עשור לצערנו נהרג בנפאל במפות שלגים, ואני ככה הצטרפתי להקאטון הזה מתוך איזשהו מקום של סוג של הנצחה אפילו. מפה לשם זכינו מקום ראשון, קיבלנו כזה ספייס בווי-וורק, כאילו נורא דחפו אותנו להקים הדבר הזה סטארט-אפ, ואז התחיל המסע שלי של להבין בכלל האם זה מעניין, כל הבעיה הזאת, שאנחנו מנסים לפתור, וגם בכלל למצוא שותף, כי רצתי ככה לבד, ואז בעצם הבנתי שיש כאן בעיה, מעבר לעולם של אבחון של צליאק, בעולם המחלות האוטואימוניות, יש בעיה מאוד מאוד גדולה, שלוקח המון שנים להבחן אותם, מעל 4 שנים, ולפחות ככה 4 רופאים שונים, והבנתי שזה בעיה ששווה לפתור, וככה גם דיברתי עם כל מיני משקיעים, וכזה industry leaders כאלה, והבנתי שזה באמת בעיה רצינית, וזהו, ומה זה החלטתי להתמקד בזה, וזה הרקע הנורא ארוך שלי.
שבעצם הביא אותנו להקמה של פרדיקטמד, אז אולי נתחיל מזה שבעצם תספרי לנו מה פרדיקטמד עושה.
אוקיי, אז פרדיקטמד בעצם נוסדה כדי לפתור את בעיית האבחון / טיפול במחלות אוטואימוניות. זה תחום מאוד גדול, כ-100 מחלות, מחלות סיסטמיות מאוד מאוד מורכבות, שכמו שציינתי, לוקח המון המון שנים להבחן אותם, ובזמן הזה בעצם החולים מדרדרים, מתאשפזים, מפסידים ימי עבודה, מאוד מאוד סובלים, גם עולים לא מעט כסף למערכת כמובן בארצות הברית, והרעיון לקצר את כל התהליך ההבחון הזה, כשלאורך הזמן גם הוספנו ככה עוד ועוד מוצרים ועוד פיצ'רים ויכולות. אז בעצם היום אנחנו מעין איזשהו פתרון הוליסטי בעולם המחלות האוטואימוניות, שמתחיל באבחון המוקדם, אבל היום כבר הוספנו מוצרים בתחום ההתערבות והטיפול והניסויים הקליניים, וככה פתרון מאוד הוליסטי.
אז את יכולה לספר אולי למה בעצם לוקח כל כך הרבה זמן להבחן היום מחלות אוטואימוניות?
כן, אז הפער הוא בעצם נופל על זה שיש לך בסוף את הרופא משפחה, שהוא הנווט, הוא אמור כאילו לעלות על הבעיה, להבין באיזה תחום מחלות זה בכלל, זה ראומטולוגי, זה גסטרו, ואז הוא צריך לנתב אותך נכון לרופא המומחה. והרבה פעמים הרופא משפחה לא מצליחים לחבר את הנקודות ולהבין שבעצם יש פה מחלה אוטואימונית ולא סתם מיגרנה, וירוס בטן או כל דבר כזה, כי המחלות האלה בגלל שהן סיסטמיות, אז זה מחלות שהן בדרך כלל משפיעות על כל מיני איברים, לא רק נגיד, אולי קרון נגיד או קוליטיס, זה מחלות שרוב הסימפטומים יהיו גסטרו, אבל אם נסתכל נגיד על לופוס או על אפילו צליאק, צליאק קוראים לה מחלת מאה הפנים, כי את יודעת, זה חוט ילד עם כאבי בטן ושלשולים ושלא גדל, ואז הרופא אמור לעלות על זה די מהר, אבל זה גם יכול להיות אישה שבכלל עברה הפלות, או יש לה כל מיני mental issues, וזה בכלל מחלה אוטואימונית לא מובחנת. אז פשוט המחלות האלה נורא לא ברורות, ואז הרופאים מפספסים אותם הרבה זמן, ולוקח זמן לעלות על זה שאוקיי, יש מצב שזה לופוס, ואז בוא נשלח אותו או אותה לראומטולוג.
ואז איך אתם עונים על ה... איך אתם... מה הפתרון שבעצם אתם מביאים לשולחן?
אז אנחנו בעצם פיתחנו בשנים האחרונות אלגוריתמים שיודעים לעשות פרדיקציה למחלה, לא פרדיקציה קדימה במובן של איזה מחלה תתפרץ, אלא פשוט לזהות חולה שיש לו פאטרן של מחלה אוטואימונית מסוימת לא מאובחנת. אז לצורך העניין, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחברים לתיק הרפואי, בעיקר כרגע בארצות הברית, שואבים את כל הדאטה של הפיישנט, ואז אנחנו יודעים לפי הפרמטרים שלו, שזה יכול להיות בדיקות מעבדה, סימפטומים, קומורבידיטיז, באמת מסתכלים על מגוון מאוד רחב של פרמטרים, ואז יודעים לבוא ולהגיד, הנה לחולה הזה יכול להיות undiagnosed psoriatic arthritis, שכאילו זה מחלה של פסוריאזיס וארטריטיס. וכאילו הרעיון הוא באמת להסתכל על הדאטה, ואז להכווין את החולה לכיוון הנכון.
מהמם. אז בעצם אתם הוקמתם לפני ההתפוצצות הענקית של כל הג'ן AI,
כן.
והמודלי שפה הגדולים, ובעצם כאילו, אני אומרת, אולי יכול להיות של המאזינים ומאזינות, אולי איזושהי שאלה, אוקיי, היום יש לי צ'אט GPT, אני יכול לבוא ולהכניס את כל המידע הרפואי שלי, ופשוט לשאול את הצ'אט מה יש לי, אז אולי תספרי לנו קצת מעבר על האדג' של המוצר שלכם על פני סתם ללכת לאיזשהו LLM, איזשהו מודל שפה גדול מהקיימים היום בשוק.
נכון, אז תראי, קודם כל, אני חושבת שהמודלי שפה, כמה שהם מדהימים, ובאמת היום אני לגמרי משתמשת המון בצ'אט GPT, ויש כאלה שאני מכירה שמשתמשים הרבה בקלוד, ובאמת יש להם יכולות מטורפות. אני חושבת שבעולם הרפואה, הם עוד לא הגיעו לרמה שיכולה באמת להחליף רופא. אני חושבת שעדיין, עדיין תמיד צריך את הרופא, תמיד צריך את הביקורת או את היד האנושית. גם בסוף יש המון חשיבות לפיישנט אינטראקשן בין הרופא, בסוף הרופא צריך לעשות איזושהי בדיקה גופנית הרבה פעמים. רק דאטה בלבד, זה לא תמיד מספיק. ברור שזה כן נתן לנו איזשהו פוש, נגיד היום אחד המוצרים החדשים שלנו כן מבוסס על ג'ן AI, אבל עדיין, גם אם אנחנו משתמשים למשל בקלוד, אנחנו חייבים להוסיף המון המון קליניקל ליירס, המון שכבות של ידע רפואי נצבר שאין לאותה מערכת.
מהמם, כן. אוקיי, אז אולי, אז דווקא אולי ניגע באמת בנקודה הזאת של הדאטה ולהוסיף עוד קליניקל ליירס, אני מניחה שזה גם משהו שעבדתם עליו מאוד מאוד קשה, זה איזשהו אתגר שאנחנו שומעים הרבה הרבה סטארט-אפים רפואיים, אז אולי את יכולה גם לשתף קצת על איך בעצם התמודדתם עם הקושי הזה שבסוף היכולת שלכם לבוא ולתת פרדיקציה הרבה יותר טובה ומדויקת היא מן הסתם על ידי לגבות אותה בהמון המון דאטה. איך הגעתם לדאטה הזה? אם יש לך איזה שהם טיפים גם לסטארט-אפים אחרים או ליזמים אחרים ששומעים אותנו?
אז אני חושבת שקודם כל הדרך להשיג את הדאטה מבחינתנו הייתה המון עבודת רגליים. כאילו כשאני התחלתי ידעתי שלפני שאני עכשיו בונה צוות פיתוח מאוד גדול וכולי, אני חייבת דאטה, אני חייבת פרטנרשיפס. ובעצם ממש עבדתי בזה, לעשות, גם אז שהתחלתי, אני מדברת כאילו לפני 4-5 שנים, היו פחות כלים לאוטומציה של אימייל קמפיינס וכולי, אז עשיתי המון עבודת רגליים של לבוא עכשיו ולייצר דאטה בייס של הטופ אינובייטיב הוספיטלס אין ה-US, ממש כזה בניתי רשימה, חיפשתי אנשי קשר דרך לינקדין, הורדתי כזה תוסף שאת יכולה למצוא את האימיילים שלהם, ופשוט ניסחתי מייל שהיה נראה לי מספיק דיפרנשיאטד, כדי לתפוס את תשומת לב שלהם. ובאופן מפליא, הגענו ככה לבתי חולים גדולים, כמו סטנפורד למשל.
מטורף.
או הוג, שזה בתי חולים שכאילו, בקולד ריץ' כאילו הגעתי לשיחה איתם, שזה עדיין מדהים. אני לא יודעת כמה זה קורה היום, כי אני חושבת שהיום יש יותר הצפה של פתרונות, ואז אני חושבת שקולד ריץ' אוט עובד, אבל פחות. אז אני חושבת שהיום הדרך היא בעיקר סביב למצוא את הקשרים, את הרשת קשרים שלך, אם זה דרך עכשיו כל מיני תוכניות אקסלרציה בתחום ההלסקר, אם זה כאילו להביא אדוויזורי בורד מאוד מאוד חזק שהם יכולים לקשר אותך. היום אני חושבת שצריך קצת יותר קשרים חמים, אבל כן, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, וכן, כל אחד מהם, אתה יודעת, זה תהליכים נורא ארוכים של חוזים, וכאילו דיו דיליג'נס, ואת לא מקבלת את הדאטה ברגע. כן, זה די מורכב.
מטורף, אבל כן, אני חושבת שלעת להגיע לבתי חולים, הטופ העולמיים שכמו שאתם הגעתם אליהם, זה באמת מדהים, וזה שהגעת לזה פשוט מזה ששלחת להם מייל, פשוט כנראה באמת ראו את הערך המדהים שפרדיקט אמת מביאה. את יכולה לספר קצת על הסטטוס של החברה, איפה אתם עומדים היום, כמה גייסתם, כמה עובדים אתם, איפה אתם עובדים?
בלך, אז אנחנו גייסנו עד היום סדר גודל של 5.5 מיליון דולר, עשינו את זה כאילו לאורך זמן, לא באמת באנו ועשינו איזה סיד נורא נורא גדול, אבל באמת גייסנו כל פעם ככה מה שאנחנו צריכים, בצורה שיחסית שמרנית, גם כדי לוודא שאנחנו לא סתם מגייסים כסף, אלא מגייסים כסף שישמש אותנו, וגם הצמיחה של הצוות היא הייתה מאוד מאוד מדרגתית. היום אנחנו מתחילים מחירות בארצות הברית, יש לנו כבר ככה כמה פיילוטים שרצים, ופיילוטים חדשים שהולכים לרוץ, והשאיפה שלנו היא באמת בשנה הקרובה ממש להתעסק במחירות ואקספנשן בארצות הברית. אנחנו 15 עובדים בחברה, הרוב בישראל, יש לנו גם כמה עובדים בארצות הברית, וזהו, אנחנו כבר עברנו את השלב של המחקר הטכנולוגי והזה, והיום אנחנו מתעסקים המון בעצם פרודקטיזיישן, כאילו בלקחת את כל הידע שלנו ולהכניס אותו בסוף לתוך פרודקט שרופאים יאהבו, כאילו זה הדגש שלנו היום, איך לבנות המוצר שיביא הכי הרבה ערך לרופאים, שרופאים הכי אוהבו אותו, שהוא יהיה מאוד סטיקי וככה שיהיה ריטנשן מאוד מאוד גבוה, זה הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם היום.
ויש לכם כבר איזה שהם סיפורי הצלחה מרופאים ששיתפו איתכם ככה דברים שכמעט חמקו להם והם לא הצליחו לזהות אותם בעצמם, ופתאום בזכות המערכת שלכם הצליחו להבחן אותם כמו שצריך?
כן, אז קודם כל בפיילוט שעשינו עם הוג כבר גילו כאילו חולים, עכשיו הם עדיין שולחים רופאים לוורקאפ, חולים לוורקאפ, כלומר תוך כמה שבועות אנחנו מצפים למצוא עוד ועוד חולים שבתקווה הצלחנו להבחן אותם נכון. אבל במקביל אנחנו מקבלים פידבק מעולה על המוצרים שבנינו, מרופאים שאומרים, למשל אחד הרופאים שעובדים איתנו אמר שהמוצר שבנינו הוא יותר מדויק מ-90% מהרופאים, כולל ראומטולוגים. כן, זה הפידבק מדהים, כי באמת באנו להביא משהו מאוד בוסרי, ולא ציפינו שהוא ככה נורא התלהב, וזה אמרנו לנו, וואו, אם אנחנו מקבלים כזאת תגובה להתחלה, כאילו לנו זה אפשר להגיע, זה ממש מדהים.
אז איזה סוג מחלות אתם יודעים להבחן היום? זה הולך לפי מחלה או לפי משפחות של מחלות?
כן, אז אנחנו היום יותר מתבססים על מיפינו כזה את האזורים הגדולים, היותר נפוצים, כי לא רצינו להיכנס לעולם של ממש rare diseases, שזה כאילו נורא נורא נדיר. אז אנחנו מסתכלים על מחלות בתחום הראומטולוגיה, מחלות בתחום הגסטרו, אנחנו כן רוצים עכשיו להסתכל גם על מחלות בתחום האנדוקרינולוגיה, אנחנו כאילו ממש הולכים לפי תחומים, ובתוך כל תחום אנחנו עושים מיפוי של המחלות היותר נפוצות, והולכים לכיוון הזה.
אז בגלל שאנחנו בסופו של דבר מקליטות פה גם פודקאסט בעברית, אז מישהו שומע אותנו והיה רוצה לעזר בשירות הזה, אז יש לו דרך לגשת לדבר הזה? אתם פעילים גם בארץ?
אז אנחנו בארץ, יש לנו שיתוף פעולה אסטרטגי עם מכבי, עם זרוע המחקר, עם KSM. אנחנו ממש עכשיו התפרסם מאמר על מחקר משותף שעשינו אותם בתחום הצליאק, ועד עכשיו לא התעסקנו כל כך באימפלמנטציה בישראל, בגלל שזה דורש המון המון אדפטציה, כאילו גם מבחינת המערכות שאת מתממשקת עליהן, וגם מבחינת הדאטה ו... היו לנו ככה הרבה שאלות של פוקוס, בסוף תהיה לנו יותר מדי משאבים, ואנחנו כן רוצים למקד עצמנו בשוק רלוונטי, ורוב הסטארט-אפים לרוב בוחרים להתחיל מארצות הברית דווקא, ובאיזשהו שלב שמרגישים שכבר הם יכולים להרשות לעצמם, ויש להם את הריסורס, אז הם חוזרים לישראל, ולפעמים גם לא חוזרים בכלל לישראל, אבל אני יכולה להגיד שאני מאוד הייתי רוצה שהפתרון ירוץ כאן, כאילו מבחינתי זה חלום, את יודעת שמכבי וכללית, והקופות חולים יאמצו את זה, ו... נוכל באמת לתת שירות גם לאנשים בישראל. לגמרי. אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו נגיע לשם בשאיפה.
יאללה, מחכים. אז נגעת בזה קצת באמת על הנקודה הזאת, שבעצם היה לכם איזשהו שיתוף פעולה, איזשהו קשר למכבי כבר מתחילת הדרך. אז מעניין אותי לשמוע, בסופו של דבר זה מצד אחד יתרון ענק, כי זה באמת יכולת לעבוד עם קופת חולים, עם הגדולות בארץ, עם גישה להמון דאטה ועם יכולת, אני מניחה, להתייעץ הרבה עם הרופאים שלהם ועם הרשת של מכבי. ועם זאת, זה גם באמת יכול אולי קצת להסיט מקהל היעד הגדול של נניח ארצות הברית או שאר העולם, שעובדים בצורה מאוד מאוד שונה. אז איך בחרתם באמת כמה לעבוד עם מכבי, מתי לעשות את העצירה הזאת ולהתעסק בשאר העולם?
אז זו שאלה מעולה. אנחנו בעצם התחלנו את החברה ממש לפני שהקורונה פרצה, ולמזלנו באמת היה לנו את הקשר הראשוני עם מכבי מאותו האקתון, מאותה תחרות, שאחר כך פניתי אליהם, והם אמרו שזה מאוד מעניין, ושהם רוצים, כן רצו לשתף פעולה, וחתמנו על חוזה, ואז בעצם זה נתן לנו איזשהו אוויר, כי בעצם קיבלנו דאטה, גישה לדאטה, שבסוף אם את מקימה סטארט-אפ בתחום ה-AI, כאילו דאטה זה חמצן.
ממש.
אז וגם באותה תקופה, הבתי חולים בארצות הברית היו מאוד overwhelmed עם הקורונה. כאילו, את יודעת, כולם היו כזה בברנאוט מטורף, וכאילו... היה די טירוף סביב זה, אז אני חושבת שבשנה הראשונה שרצנו, לא כל כך היה attention לבתי חולים האמריקאים בכלל לשמוע מה יש לנו להציע, אז בעצם אמרנו, טוב, אנחנו ננצל את התקופה הזאת, ונבנה פה את הפתרון, ונרחיב לעוד מחלות, ונשפר את הביצועים, עד שבאמת הבתי חולים בארצות הברית ככה התפנו להקשיב למה שיש לנו להציע, ובאמת אחרי תקופה, דעתי זה ככה סביב 2021, שכבר... קורונה לאט לאט פחות הפחידה, וכבר היו כן יותר פתוחים לשמוע פתרונות, וזה בדיוק הנקודה שהתחלנו לעשות הריץ'אוט, ובאמת השגנו את הפרטנרשיפס עם הבתי חולים האמריקאים.
מעניין. אז בעצם כל התקופה הראשונית, לא היה לכם בכלל קשר עם,
לא,
עם בתי חולים אמריקאים, אפילו לא ברמת הוולידציה הראשונית הזאת.
כלום, ממש. היינו צריכים להתחיל כאן, ואז היינו צריכים לעשות את כל האדפטציה לדאטה אמריקאי, לאימר אמריקאי. זה היה המון המון עבודה.
מעניין, מגניב ממש. אני חוזרת עכשיו עוד קצת גם על בעצם על המוצר ועל המחלות שאתם מאבחנים. אתם כבר רואים מבין הלקוחות שלכם ומבין הרופאים והבתי חולים שאתם עובדים איתם איזושהי התפלגות כזאת, איזושהי שונות במחלות שנפוצות יותר או פחות בכל מיני אזורים שונים. ואיך זה משפיע בעצם על התעדוף שלכם, על איך אתם ניגשים ל... מה תהיה המחלה הבאה, או המשפחה הבאה של המחלות שתבחרו לחקור ולעבוד עליהן, כשאני מניחה שתמיד גם יש איזשהו בלנס כזה של מצד אחד לבוא ולחפור עמוק יותר בכל משפחה כזאת של מחלות, ולתת את התוצאה הכי טובה שיש, אל מול ללכת רחב יותר ולפתוח עוד משפחות של מחלות חדשות.
אז שאלה ממש טובה. אני חושבת שאצלנו, אנחנו ניסינו בהתחלה לעשות עבודה עצמית ולאפיין איזה מחלות יותר נפוצות, כי רצינו בסוף, כשאנחנו מגיעים למכור לבית חולים, קודם כל שהוא יכיר את עולם הבעיה, שזה בעיה שהיא משמעותית עבורם. את יודעת, הרבה פעמים rare diseases, כמה שזה נורא נורא חשוב, ו... כאילו, אם הבית חולים פוגש חולה כזה פעם בשנה, אז כאילו אין אימפקט על הבית חולים. אז כן ניסינו לעשות עבודה של להפיין מה המחלות שהרופאים יותר פוגשים, שכן יותר יהיו משמעותיים. וגם היום שאנחנו הולכים ומדברים בתי חולים, תמיד אנחנו שואלים אותם את התיעדוף שלהם. ואנחנו אומרים להם, תראו, אנחנו, אלה המחלות שיש לנו היום, אבל מה חשוב לכם? כי אנחנו יכולים בעצם להתאים את המוצר שלנו לפריוריטיז שלכם, לדברים שמעניינים אתכם. אז כן, אז אני חושבת שזה שילוב של...
וכמה יש שונות באמת בין הבתי חולים השונים?
יש שונות מסוימת, נגיד יש איזשהו בית חולים אחד שדיברתי איתו על טרשת, כאילו על טיפוסקלרוזיס, ואמרו שכאילו לא, ואז מקום אחר אמר, כן, וואו, זה סופר חשוב, טיפוסקלרוזיס, כאילו זה... אז כאילו הרבה פעמים זה ממש בסוף תלוי בחוויה האישית של הרופאים, ומה הם עברו, ו... אז כן, אין אחידות לגמרי.
אני אשמח גם לשמוע יותר על איזה צוות בעצם צריך לבנות כדי להגיע לפתרון כזה. נשמע שצריך פה כאילו תחומי ידע מכל מיני אזורים שונים.
לגמרי. אז קודם כל, אני חושבת שישר מההתחלה הבנתי שאנחנו לא יכולים לבנות חברה שהיא נטו טכנולוגית. אנחנו חייבים להביא אנשים שהם רופאים, בעצם לא רק רופאים, אלא רופאים שמבינים בדאטה, שזה כאילו בעיניי משהו מאוד מאוד... היום זה כבר נהיה יותר נפוץ, אני חושבת שכשהתחלנו לא היו הרבה כאלה, אבל באמת אותם רופאים, הם יודעים לעשות את התיווך בין החלק הטכני לבין החלק הרפואי, שהוא בסוף customer facing, כשאת מוכרת לרופאים ולבתי חולים. אז בנינו צוות שמורכב גם מטכנולוגים, שזה כמובן ה-CTO וה-full stack team וה-data science, אבל גם בתוך הדאטה סיינס יש לנו את המדיקל דירקטור ודאטה סיינטיסט שהוא רופא ויש לנו צ'יף מדיקל אופיסר, אז אנחנו ממש בכל שלב של פיתוח המוצר, מהשלב של בכלל אפיון שוק וה-ROI וה-פרייסינג, ועד הגדרת דרישות לצוות הטכני, בכל שלב מעורב רופא. כן, ואני חושבת שזה אחת החוזקות שלנו בתור סטארט-אפים, שאנחנו לא פשוט חבורה של גיקים טכנולוגיים, אלא אנחנו אנשים שגם מגיעים מעולם הבעיה, ומעולם היוזרים, וגם מעולם הטכנולוגי.
סופר חשוב. ובעצם איך אתם מגשרים על הפער שהיום באמת עיקר השוק שלכם נמצא דווקא מחוץ לישראל, והרבה מהצוות יושב כאן, את למשל חיה כאן, איך אתם מגשרים על הפער הזה?
אז המזל שהיום העולם הוא קצת יותר אונלייני, אז היום יש לך אפשרות באמת לפגוש כל בן אדם תמיד דרך הזום. יש את הצוות האמריקאי שאם הוא צריך אחר כך ללכת ולהיפגש, הוא כמובן יכול לעשות את זה. אני טסה לא מעט, אולי בתקופה הזאת קצת פחות, כי המחירי טיסות נהיו לא הגיוניים, אבל אני חושבת שבקרוב זה יחזור לשפיות ואני אחזור גם לטוס. אני מאוד מאוד מאמינה בסוף בלחיצת יד ובלשבת באותו חדר ולהרגיש את האנרגיה. אני חושבת שהיום שיש הצפה של פגישות, נורא קשה לך להשאיר רושם, כי אתה עוד פגישה בזום.
לגמרי.
אבל אם אתה בא ונפגש ולוחץ את היד ועושה סלפי עם הזה, אז כאילו זוכרים אותך וזה מגדיל את הסיכויים באמת להצליח לסגור עסקה בסוף.
כן, נשמע לי בכללים מהדברים שאת מספרת, שיש לך המון, כאילו שיטות, אפשר לקרוא זה יותר שיטות של פעם, אבל כאילו לעשות דברים באמת בידיים. נכון. ואני חושבת שהעולם קצת הולך ומתרחק מהשיטות האלה. במיוחד, סתם הזכרנו את עולמות ה-AI, ובאמת המון קיצורי דרך שיש היום. איך את רואה את זה? מה הטייק שלך על זה?
יש לי מלא מה להגיד על זה. קודם כל, אני חושבת שבסוף העולם מונע מבני אדם. בסוף מי שמשתמש במוצרים הם בני אדם. בסוף מי שמחליט על עסקאות זה בני אדם. לפחות, מקווה שרובוטים לא יחליט אותם, אבל אני לא מאמינה שזה באמת יקרה. ובגלל זה אני מסתכלת על כל הכלי AI האלה ככלים בעצם לאופטימיזציה ולאפישנסי. אבל אני לא חושבת שהכלים האלה הם באמת מחליפים את האנשים. בסוף, גם שפיתחנו במזור רובוט, זה הרובוט שהוא תומך ברופא ולא מחליף אותו. וגם היום אנחנו מפתחים מערכות שתומכות ברופאים ולא מחליפים אותם, וזה נורא נורא חשוב הדגש הזה. ובגלל זה אני חושבת שבסוף נורא נורא חשוב לייצר איזושהי חוויה. אין, אם זה במפגש האישי ברמת הסגירה של העסקה, או אם זה לעבוד עם הרופאים ועם היוזרים. בסוף, כאילו, תמיד יש איזה אלמנט אנושי, ואני חושבת שקיים פער בין הטכנולוגיה לבין הרמה האנושית, ולכן אני לא חושבת שהטכנולוגיה היא מספיקה או מחליפה את המגע האנושי, את הכימיה, את האמון, את הדברים האלה. ועוד משהו שאני חושבת שתמיד צריך לזכור, הוא שבסוף המוח שלנו הוא בסופו של דבר לומד ומתפתח ממאמץ. אז למשל, פעם, אני זוכרת שהייתי רוצה להגיע לאיזשהו פאב בתל אביב, אז הייתי מדפיסה מפות, והיום כאילו, את לא צריכה לדעת כלום, את פשוט מפעילה ווייז ומגיעה לשם.
יש חלק מהמאזינים והמאזינות שלא חוו את זה.
לא חוו את זה, זה מטורף.
זה מטורף.
אשכרה הייתי כותבת על פתקית, ימינה ברמזור, שמאלה זה.
גם אני עושה משוגע.
זה ממש משוגע. והנה, ואפילו היום אני מסתכלת על זה... נגיד, כשאנחנו בונים מוצר שמסכם את כל האינפורמציה הרפואית, אני אומרת לעצמי, בסוף הרופאים כן חייבים גם כאילו לעבור איזשהו תהליך של למידה, כי הם לא יכולים להסתמך ב-100% על הכלים האלה, ואם הם יסתמכו ב-100% על הכלים האלה, אז הם פשוט לא יהיו רופאים טובים, כי הם אף פעם לא ילמדו, הם אף פעם לא יעברו את התהליך הסיזיפי הזה של לנסות ולטעות, שהוא כל כך כל כך חשוב. אז בגלל זה, כשאני מסתכלת על הכלים האלה, אני תמיד אומרת שהכלים האלה, המטרה שלהם היא להפתם 80% מהמאמץ, אבל תמיד יהיה עוד את ה-20% של ה-layer, של ה-fine-tune, של בעצם של המגע האנושי הזה, שהוא נורא נורא חשוב.
לגמרי. מסכימה עם זה ממש. ותגידי, את מרגישה מהרופאות והרופאים שאתם עובדים איתם, שיש נגיד איזשהו פער או איזשהו הבדל בין נגיד רופאים צעירים יותר לעומת רופאות ותיקות יותר, שבאמת גם מבחינת הקבלה שלהם של טכנולוגיה כזאת, וגם מבחינת כמה הם מסתמכים על זה לעומת על הניסיון שלהם?
וואו, יש פער מטורף בין רופאים שהם נקרא לזה הבומרים, הדור של פעם, לבין הרופאים עכשיו, את יודעת, הרופאים הצעירים שגדלו עם, את יודעת, כל הטכנולוגיה. הרבה פעמים יש איזשהו זלזול כזה של, כן, אנחנו, אולי לנו את כל הכלים האלה ועשינו רפואה אמיתית, והיום כאילו, היום נורא הכל ממוחשב. מצד שני, אני חושבת שהיום רופאים מבינים שהם חייבים, כאילו, to adopt these tools, כאילו אחרת הם פשוט יישארו מאחור. כי הם מבינים לאט לאט ש... את יודעת, בהתחלה כזה AI, כאילו לא צריכים את זה, לא זה, אבל הם מבינים שאם הם לא כאילו יישארו מעודכנים טכנולוגית, פשוט יחליפו אותם, כי הם לא יהיו מספיק טובים. כי אין מה לעשות, בסוף הטכנולוגיה יש לה איזושהי יכולת מטורפת שאין לבני אדם.
נכון.
אז זה כאילו או שאתה מצטרף למשחק, או שאתה תישאר מאחור, והם מבינים את זה לדעתי.
אז אני חושבת שעוד אחד מהדברים שעשיתם ממש טוב בפרדיקטמד, זה באמת היכולת שלכם לבנות מותג די משלב מאוד מאוד מוקדם של החברה. אני רואה המון פרסומים בלינקדין ו-PR שאתם עושים, ועניין אותי לשמוע, כאילו, אתם עובדים עם איזושהי חברה חיצונית, איך מייצרים בעצם את התודעה המאוד מאוד חיובית וטובה על המוצר כבר משלב כל כך מוקדם.
אז אני חושבת ש... קודם כל חשוב לי להגיד שמעולם לא שילמנו על PR. כלומר, אף פעם לא עבדתי עם איזשהו PR agency, ואפילו היום אין לי איזו פונקציה שעושה נטו מרקטינג בחברה. אבל כן הייתה לי הבנה בשלב מאוד מוקדם בתהליך, שבסוף את צריכה לייצר ברנד. וכן, השקעתי בזה אנרגיה. לא אגיד לך שזה מה שעשיתי כל היום, כמו שיווק טיפוסי. אבל כן, היה לי נורא חשוב... אם זה ברמת החומרים והלוגו, אפילו בחירת השם של החברה, הלוגו של החברה, החומרים השיווקים, הוובסייט, השקענו לא מעט כסף בעיצוב של האתר, של החומרים, כי אני מאוד מאמינה שבסוף יש איזשהו רושם ראשוני שאתה יוצר, שלא סתם אומרים כאילו שלרושם ראשוני אין משני, כי זה באמת נכון. כשאתה... בסוף, אחרי שאתה מדבר עם רופא או עם משקיע, הוא נכנס לאתר שלך.
נכון.
וזה הפנים שלך, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב לבנות איזשהו ברנד אטרקטיבי, שהוא גם מאוד standing out, כאילו אצלנו נגיד משהו שנורא חשוב לי לשים חוץ, אז זה האימפקט, המישן שלנו, זה שבסוף אנחנו בונים משהו שזה עוזר לחולים ועוזר לרופאים, וכאילו, ואז בעצם כל הברנד שבניתי היה סביב הדבר הזה. סביב איך אנחנו משפרים חיי אדם, ואיך אנחנו מאפשרים רפואה יותר טובה. והלינקדין פוסט שעשיתי, אם היו באזורים האלה, כאילו ממש, חושבת, בנינו איזשהו, בסוף בנינו חברה, אבל החברה הזאת היא סוג של מותג, פרדיקטמנט, בסוף זה מותג שגם לפעמים אנשים שאין לי שום קשר להם, פתאום אמרו שהם מכירים אותנו, וזה שזה ממש ממש מגניב. אז שוב, זה היה פשוט המון עבודה קשה, המון הבנה של החשיבות של המרקטינג. אני רואה הרבה סטארט-אפים שהם ככה, תדעת, בסטלף, וכזה, גם כשיש מחירות, הם עדיין בסטלף, ואני אומרת עצמי, לא, כאילו, לא. בואו, כאילו, תראו מה אתם עושים, תייצרו קשרים, תבנו נטוורק, תהיו בחוץ, כי בסוף חשוב, כאילו, בסוף אנחנו על איזשהו זמן שאול, עד שלפחות יבואו מתחרים ויעתיקו אותנו, ויש לכם בזמן מאוד מאוד קצר לבוא וכאילו למקסם את האווירנס ואת ההיכרות עם הברנד שלכם. אז אני חושבת שכל יום שאתה בסטלף הוא מיותר, כל יום שאתה אומר למשקיעים שהם צריכים לחתום על NDA כדי לספר להם מה אתה עושה הוא מיותר. בסוף יש כאילו כל כך הרבה רעיונות היום בחוץ, שהסיכוי שמישהו יעתיק, כאילו זה לדעתי סיכוי אפסי. ואני חושבת שאני כן גם חיפשתי כל מיני הזדמנויות לחשיפה, שוב, non-paid, כאילו לא עבדתי עם איזשהו אג'נסי, אבל כן שראיתי עכשיו איזושהי תוכנית שאנחנו יכולים להשתתף בה, או תחרויות, אני ממש ג'אנקי של תחרויות סטארט-אפים, אבל זה כיף, כי בסוף אתה מתמודד, ואתה כאילו יש את האדרנלין הזה, ואז אתה זוכה, ואז אתה מקבל באמת איזושהי חשיפה, ובעיניי זה מדהים, כאילו זה כיף.
זה טיפ מעולה, זה ממש טיפ מעולה, ואני חושבת שבאמת הרבה פעמים יזמים מזמיות בתחילת הדרך, קצת כאילו שמים את זה בצד, ומתעסקים בעיקר במוצר, ופחות שמים על זה דגש, ובלא המון השקעה, בלא המון אפורט, אפשר להגיע להם, כאילו באמת לאיזשהו רמה ראשונית אפילו של ברנד, שעושה אחר כך פלאים בכל שאר התהליך במחירה, ובכל היצירת שיתופי פעולה.
ממש, וואי, זה באמת אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, אפילו מעבר לטכנולוגיה. בסוף אתה יכול לבנות מוצר מדהים, אבל אם הוא לא נראה טוב, אם הוא לא מספיק אפילינג, אז זה כאילו לא יתפוס, חייבים להשקיע בזה. לפעמים אני רואה, נגיד, יזמים בכל מיני פורומים, או אני רואה מצגת, ואני רואה כאילו טייפאוז, וכאילו שדברים לא אלה, כאילו לא מיושרים, ושהעיצוב לא נראה טוב, אתה, כאילו זה ישר פוגע באמון שלך.
נכון, ממש. נכון, נכון. אז טיפ מעולה, אל תמיתו בערך שזה, זה, זה, זה באמת עושה המון. אני יכולה להגיד שאחת הסיבות שממש כזה חיכיתי לרעיון הזה, זה כי באמת זה כיף לראות יזמת, אישה, שבסוף נותנת מודל לחיקוי כאילו להרבה נשים שמסתובבות כזה אולי עם המחשבה וקצת חששות על איך משלבים קריירה ומשפחה, שזה בסוף אין מה לעשות, באמת יושב אצל הרבה מהאנשים, אני חושבת קצת פחות מאצל גברים, כאילו קצת יותר מאשר מה שזה יושב אצל גברים. ואת בסוף גם אימא וגם המנכ"לית של החברה, ואת מצליחה לעשות את השילוב הזה, ואני חושבת שזה יכול להיות ממש נחמד אם תוכלי גם לשתף איך זה מהצד שלך.
אז בשמחה, ואני חושבת שזה משהו שגם הוא מאוד מאוד חשוב לי באופן אישי. אני חושבת ש וואו, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, אז אני מנסה עכשיו כאילו ממה להתחיל בכלל. קודם כל להתחיל שזה אפשרי לשלב, אוקיי? היום אני עושה מנטורינג לכל מיני נשים, בכל מיני שלבים שונים בקריירה, גם כחלק מהתוכנית של FM Forward, שהיא מדהימה, וככה כל מיני כאלה שגם אפילו פנו אליי באופן אישי, ואני מאוד אוהבת לדבר על הנושא הזה של השילוב בין הורות וקריירה, כי אני חושבת שזה נושא שבאמת, כמו שאת אומרת, מטריד המון המון נשים, ובסוף, למרות שהגבר הוא שותף לכל דבר בעלי, כאילו, באמת כמעט 50-50.
לגמרי.
עדיין זה כאילו פחות מטריד אותם, כי אין מהם את הציפייה הזאת. אני זוכרת שאני כשסיפרתי כזה לכל מיני אנשים קרובים אליי, שאני הולכת להקים סטארט-אפ, ישר זה כזה, רגע, אבל צריכה להקים משפחה, איך תעשי את זה? כאילו, צריכה להיות אימא, וכאילו אז עשיתי את זה, וזה אפשרי, ואפילו באתי למשקיעים שלי בהיריון, והם שמחו וכאילו פרגנו לי. אז אני חושבת שלגמרי אפשר לעשות את זה, אני חושבת שבסוף, כאילו הריון ולידה זה, זה, זה לא, זה לא חיסרון, להפך, זה הסופר פאוור שלנו, זה היכולת המדהימה שלנו לייצר חיים ולהביא לעולם עוד אנשים מדהימים שימשיכו ועשו דברים מדהימים. אני חושבת שהתעשייה גם לאט לאט מאוד מקבלת את זה, רואים הם יותר קרנות שמשקיעות בנשים ומחפשות נשים יזמיות ואפילו כזה מפלות לטובה, כאילו female-led סטארט-אפ. ואני חושבת ש... אבל יש דברים שכאילו נורא חשוב לדעת ולהתכונן אליהם מראש, למשל, כל הנושא של רשתות תמיכה. אני חושבת שכאילו, בסוף, כן, זה קשה. כאילו, אני לא אגיד שזה הורות וקריירה, זה פשוט שזור זה בזה. לא, כאילו, זה קשה. צריכה work-life balance, צריכה גם זמן לילדים, ויש המון המון קושי, אבל ככל שיש לך רשתות תמיכה, אם זה זוגיות, אם זה סבא וסבתא, או בייביסיטר, או משקיעים שיתמכו בך, ומנטורים, אני חושבת שזה פשוט נורא מקל, כי אתה לא לבד. את יכולה להתייעץ, את יכולה לעזר, וזה נראה לי נורא נורא חשוב, כאילו לא לעשות את זה לבד. מה גם שפעם, כאילו נשים הרי היו מגדלות ילדים בשבט, כאילו אז הם אף פעם לא היו לבד.
נכון.
היום כאילו אישה חושבת שאני צריכה לעשות הכל לבד, כי אני האימא, אבל כאילו פעם ילד גדל בתוך קהילה של 30 נשים.
It takes a village.
ממש, וזה עדיין נכון עד היום לדעתי.
נכון.
אני חושבת שגם יש לי קצת קושי עם... תראי, בסוף כל אחד יבחר לה את מה שנכון עבורה, ואני באמת לא שופטת, אבל אני חושבת שיותר צריך לדבר על זה, שצריך לתת לזה מקום. כאילו, אני רואה לפעמים כל מיני נשות קריירה, שנורא מנסות לשדר ש-I'm on top of that, כאילו, I'm on top of everything, וכאילו, הנה, חזרתי לעבוד אחרי שבוע, וכאילו, אני יכולה לעשות הכל, וכאילו, אני בסוף חושבת שיש לזה מחיר אישי נורא נורא גבוה, ובגלל זה אני חושבת שלא צריך לעצור, אני כאילו כשילדתי לא עצרתי, אבל מצד שני כן צריך לתת את המקום לנפש ולגוף שלך להחלים מהדבר הזה שנקרא לידה, כי זה בסוף אירוע טראומטי,
ממש.
רפואית, אז כן צריך לקחת כאילו איזשהו סיוע, כי זה נורא נורא קשה כאילו גם לגדל ניובורן וגם להמשיך להריץ את הסטארט-אפ, אז אני חושבת שכן צריך לדעת לעשות את זה נכון. זה אפשרי, שוב, זה אפשרי, זה בסדר, וזה אפילו, להפך, אני חושבת שאחרי שאנחנו יולדות, אנחנו נהיות כזה מהן, כזה סופר אפקטיביות, וכזה טקטקניות וזה, אבל צריך לדעת לעשות את זה נכון, צריך לזכור שצריך תמיכה, צריך שיתופי פעולה, ופשוט לעשות את זה נכון.
מהמם.
אבל לא לפחד מזה, כי זה לגמרי אפשרי.
לגמרי. ואם במקרה יש מישהי שמאזינה, וזה רלוונטי אליה, אז אני חושבת שממש אפשר להזמין גם להתייעץ, שלומית, אני בטוחה שתהיה זמינה ונכונה לעזור.
אהבה גדולה.
אני גם אשמח לחבר לעוד חברות יזמיות שאני מכירה, וזה באמת, זה סופר חשוב וזה אפשרי. כמו שאמרת, עם הכנה נכונה מראש.
נכון.
ועם תמיכה מסביב.
לגמרי. זה פשוט דורש תכנון, כמו כל פרויקט בחיים, צריך לתכנן את זה.
לגמרי.
צריך לשבת עם לוז ו...
לגמרי.
לתכנן.
טוב, שלומית, נראה לי ככה לקראת סיום.
בסיכום של... כבר.
כן, עובר מהר. איך את חושבת שהעולם הזה ייראה בעוד איזה 5-10 שנים מהיום, עולם האבחון, השילוב של AI בכלים של פרדיקציה רפואית?
אז אני, בגלל שאני בן אדם מאוד אופטימי מטבעי, אז אני תמיד מסתכלת על הדברים הטובים ו... תראה, יש היום המון נביאי זעם על כל ה-AI ומה זה יעשה ו... בעיניי, כאילו, אני לא מפחדת מזה, להפך, אני אומרת, כאילו, העולם הפוך להיות רק יותר מדהים, יותר יעיל, פחות נבזבז זמן על עבודה שחורה, שגם ככה אנחנו שונאים לעשות. אני חושבת שבאמת, כאילו, הטכנולוגיה היא לא כאן כדי להשתלט עלינו, הטכנולוגיה היא כאן כדי לעזור לנו, כדי להפוך אותנו ליותר טובים, יותר מדויקים, ופשוט הרף שלנו כבני אדם יעלה בעיניי, כי היום כאילו שבאמת רופא יכול להשתמש בכלים שנותנים לו אפשרות להסתכל על דאטה של מיליארדי פציינטים, אז כאילו היכולות שלו הן עולות בהתאם, אז אני חושבת שזה יעשה רק טוב. בעיניי כאילו אין, לא יודעת, לי אין פחד עכשיו מכל מיני דברים אוטונומיים, או כאילו בסוף בני אדם כותבים גם את הקוד, אז אני לא, אני חושבת שהעולם ילך למקום הרבה יותר טוב, ואני חושבת שפשוט כאילו מבחינת העולם של הסטארט-אפים, אז כן, יהיו חברות שיסגרו עכשיו בגלל כל מיני כלים שיחליפו אותם אוטומטית, אבל זה רק אומר שהסטארט-אפים יצטרכו להיות יותר טובים, ולהביא משהו שהוא באמת מבריק וחדש, וזה כאילו יעלה את הרף. Mm-hmm. אבל לדעתי זה יעשה טוב. זה ימחק הרבה דברים שהם לא רלוונטיים.
אז דוקטור האוס שהיה פעם, זה בעצם הולך להיות 80% AI.
לגמרי, כן. גם אנחנו אומרים שאנחנו סוג של דוקטור האוס כזה, כי כמו שדוקטור האוס אומר, זה תמיד לופוס.
נכון. ענק. טוב, יקירה, תודה רבה רבה רבה, היה לי כיף, היה מעניין בטירוף, ושיהיה מלא בהצלחה, ובאמת מחכים שהפתרון הזה רק יונגש לעוד ועוד חולים בעולם, ובאמת יעזור להבחן טוב יותר, ולטפל טוב יותר בסופו של דבר.
אמן. בשביל זה אנחנו כאן. המון המון תודה שהזמנת אותי.
איזה כיף. תודה רבה.